שלוש ארבע. אנחנו בזמן צפוף, אמרנו שאנחנו מסדרים לפי סדר הלידה, אז יש לנו פה רצף גדול, אבל השלב הוא שונה מה... לא יודע, כל אחד שונה, אבל הוא לא נושא כלים, והתפרסם לא בזכות חיבור, לא על השולחן ערוך, ולא על הרמב״ם, ולא על הגמרא, ולא שוט. נכון? אז מבחינה הזאת הוא בהחלט חריג. יש לו ספר בפני עצמו, נדבר עליו, בסוף, אבל ספר שלא כל כך נכנס לאף ז'אנר מוכר. סוג של עירוב של ספר בעיקר, בעיקר הלכה, קבלה, מוסר ופירושים על פרשת שבוע. בעיקר. אבל חוץ מזה עוד גם. דמות מאוד מקובלת, אפשר גם לומר נערצה, שעושה מעשה חריג, אבל לא כל כך חריג, אנחנו, הוא יפתח פה סדרה, אבל יהיה בהמשך עוד כמה, עולה לירושלים. פעיל, אפשר לחלק את פעילותו לחלק הראשון, לא יודע איך לקרוא לו. אירופה, הוא נודד בהרבה, נודד בהרבה מקומות, אבל בסך הכל מקומה האחרון הוא בארץ ישראל. בארץ ישראל אז קצת לוטה בערפל, והוא בניגוד לסדרה, הוא הפוך. אנחנו יודעים את שנת לידתו, אבל לא יודעים את שנת פטירתו. יש שלושה פולמוסים נפרדים, אחד על באיזה שנה הוא נפטר, אחד באיזה תאריך הוא נפטר, ושלוש, איפה נמצא הקבר שלו. אבל על זה נדבר, על זה נדבר בסוף. אנחנו נעשה פה גם משהו טיפה שונה, בכלל זו דמות שונה, אנחנו נעשה פה גם משהו שונה במתודה. אנחנו את המעט שנספר על חייו, בעיקר נראה את תורתו, אבל מעט שנספר על חייו, נעשה את זה תוך כדי קריאת דברים מתורתו. לא נדבר קודם על חייו ואז. ואז נלמד. אז השלה נולד, זאת אומרת, השלה הוא קרוא על שם הספר, כן? ישעיהו הלוי הורוביץ, נולד ב-1558, זה שנת שין יוד ח' במספור שלנו, הנוהג היום, בלובלין שבפולין. אביו, רבי אברהם הלוי הורוביץ, הוא תלמיד של הרמ"א. אז אתם יכולים לראות קצת את רצף הדורות. אביו גם רב, יש לו גם ספר, לא כל כך מוכר, בשם חסד אברהם. אביו מלמד בישיבה בלובלין, והוא לא במקור בלובלין. אנחנו לא בטוחים, אבל נראה שכנראה אבא שלו יליד פראג, שעובר ללובלין כדי ללמד שם בישיבה. אז השלה לומד, נולד בלובלין, לומד בלובלין, ויש לו שני אנשים שהוא קורא להם רבותיו, והם שני ממש מגדולי רבני פולין במאה ה-16. הראשון לא מוכר מספיק, ושמו רבי שלמה מלובלין, מכונה גם רבי שלמה ליבשס, זה שם אבא שלו. שנקרא ליבוש. והוא מכונה גם המהרש"ל השני. אבל שהוא לא מוכר כי הוא לא כתב. ורבו השני שהוא קורא לו רבו, זה המהר"א מלובלין. רבי מאיר מלובלין, הוא כן מוכר בגלל שפירוש קצר שלו על הגמרא, על הרבה מסכת בגמרא, נדפס בווילנה, בסוף. פירוש המהר"א מלובלין, ואנחנו לא נדבר על אף אחד משני אלה. למרות גדולתן מרבה לדורם, וגם המהר"א מלובלין גם בעצם גם קצת לדורות. אני קודם רוצה להתחיל לגדולתו, גדולתו של השלה. השלה עורך סידור בשם שער השמיים. לסידור הזה יש כמה הסכמות, ובהסכמות האלה כותבים כמה מגדולי אותו דור, ושניים שאנחנו נדבר עליהם בשיעורים הבאים. הבך נולד, נדמה לי, שלוש שנים אחרי השלה. נדמה לי שהוא נולד ב-1561. לכן הוא מועמד לשיעור הבא. וואו, זה רעש. אבל אני לא בטוח לגמרי, בגלל שאני עדיין מתלבט, שנה אחרי השלה, נדמה לי, אני אומר את השנים בעל פה, אז סליחה מהשומעי הקלטיים, זה לא מדויק. נדמה לי ששנה אחר כך, ב-1559, נולד המעריטץ, ששמו לא מוכר לכם, אלא אם כן למדתם הלכות שבת. דמות אחרון, דמות מעניינת, וגם נזכר כמה משנה ברורה מביא אותו. אני מתלבט, אני גם לא יודע עד כמה אנחנו לחוצים, ועל כמה שפו... הרמה מפענו, אני קצת מצטער שדילגנו, ועכשיו אם דילג על עוד אחד בטח אני גם מצטער, אני לא יודע. אבל אמרנו, כל אחד שלומדים, אז אחד פחות בסוף, אז זה לא... אז אני לא יודע אם הבא יהיה הבך, או עוד שניים יהיה הבך. אבל הבך כותב בהסכמתו לסידור של השלה. הגאויה נוערנו הרב ישעיה עולה בזצל, הניח אחריו ברכה בחיבורה בקדושים, וכאשר ראינו וקרינו בהם, הרגשנו השפעת הקדושה מרום המעלות בכל עברנו. וזה האות שחיבוריו הם מחוברים לשם שמיים לתקן הדורות הבאים אחריו. והבך הוא איש הלכתי לגמרי. כן? פרש תטור, עושה כמון בהגהות, ותראו איך הוא משתפך. יש משהו במגע עם השלה שהופך את פולם לחצי מקובלים כאלה. הבך אומר, כשאני מתפלל בסידור שלו, אני מרגיש שפע, השפעת קדושה ממרום. וזה זה, זה סימן. זה סימן שחיבוריו של השלה הם, הוא אומר, מחוברים לשם שמיים. הם מחוברים פה, נשמע, הנה סלנג עכשווי כזה. רבי יום טוב ליפמן הלר, מי זה? אז זאת השם מביא לו בשיעור. תוספות יום טוב. תוספות יום טוב גם כותב בהקדמה לסידור, איש קדוש ונורא הוא, שבלי ספק נוצצה בו עוד רוח ממרום אשר העירו עליו מן השמיים. וזה דמות, אנחנו עסקנו קצת בפולמוסים גדולים של התקופה, אחד על הקודיפיקציה, על שולחן ערוך ורמה, שכותבים ספרי הלכה עם שורה תחתונה, לקבל אותם או לא לקבל אותם. עסקנו ב... בפולמוס הזה. עוד פולמוס שעסקנו בו זה היחס לפלפול, שיטת לימוד שמאוד חזקה בכמה מארצות אירופה, איך להתייחס אליה. אלו שני פולמוסים שעסקנו בהם, ולא עסקנו מספיק, וקיוויתי להעביר שיעור על הרמה מפאנו, ולא לא, בסוף לא עשינו את זה, על הקבלה, עד כמה ללמוד קבלה. אפשר להגיד שזה פחות פולמוס, זה בעיקר עובר... אני אעשה את זה ככה. לא מצאנו הרבה מתנגדים. המתנגדים לא אוהבים להתנגד, אלא להגיד, זה לצעירים, לא לעשות את זה בעיקרי. ראינו קצת, כמעט בכל שיעור פה הבאתי התייחסות ללימוד הקבלה. כאלה שכתבו לא ללימוד קבלה, אבל ראינו שבעצמם אולי הם קצת עסקו בזה. היה לנו, זה מה בשיעור שעבר. השלה ממש ממש עוסק בגופי קבלה וכותב, אנחנו נראה, הוא נחשף בשלב מאוחר בחייו לקבלת הארי בצורה בלתי אמצעית, זאת אומרת זה לא שהוא פוגש את הארי, אבל הוא כשמגיע לארץ ישראל הוא בצפת, או לפני צפת הוא רואה בעיניו את כתבי הארי, כתבי תלמידי הארי, וזה כל הזמן קיים ברקע. אבל הספר שלו, לא רק שיש בו קבלה, יותר מזה, יש בו עירוב בין הנחה לקבלה. אז אני יכול לקחת דבר הלכתי ולהסביר אותו בהסבר קבלי. זה מאוד בולט פה בהסכמות שהוא מקבל על הספר, למרות שהסידור שלו הוא לא סידור מקובלים במובן המקובל של המילה. ואולי פעם כן נעסוק במה זה היה להריל, לא נעביר שיעור. ואולי כן ניקח איזשהו מקובל. או על רבי חיים בן עטר, עוד קדוש, אור החיים הקדוש, בעזרת השם נעביר שיעור. גם מתעסק בקבלה, גם עולה לירושלים. אז נדבר על זה. נדבר גם על הפרי חדש, שגם עולה לירושלים. וגם הוא עוסק בקבלה, אבל הוא הפריד. הוא הפריד, כתב בנפרד הלכה ובנפרד קבלה, ואת כתביו הקבלאים אין לנו. הוא ציווה לקבור אותם ביחד איתו, ואכן ככה עשו. אז השלה לא כך, השלה לגמרי, לגמרי מערבב. אז מקור שתיים, פשוט, שהוא מזכיר, אמרנו שני אנשים שהוא מציין אותם כרבותיו, זה רבי שלמה מלובלין והמהר"ל מלובלין, אז זה פה הוא מזכיר את רבי שלמה מלובלין, אבל סיפור עצמו מעניין. אבל גם הניסוח שלו בסוף. במסכת גיטין פרק השולח, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתה בשבתה, והוא מסביר מיד בעידן מי מדרשה, הרי מה לא, לא, מה לא טוב, זה שני דברים לא טובים שהם עשו. אז הם, כן, מיד אחרי התפילה היה שיעור, אז הם בזמן שיעור עשו סעודה גדולה, כמו היום, יש לא יודע, עשו את הקידוש בזמן שבבית כנסת היה שיעור, ואחת קבעה סעודתה בערב שבת, זאת אומרת ביום שישי בצהריים הם עשו סעודה גדולה, ושתיהם נעקרו. נקרו מירושלים בגלל השני החטאים האלה. עד כאן. ברמה באגה סימן רשם תנאי כתב, סעודה שזמנה ערב שבת, כגון ברית מילה ופדיון הבן, מותר. זאת אומרת, רואים מפורש שאסור לעשות סעודה ביום, בערב שבת, אבל מה קורה עם סעודה שזמנה ערב שבת, כן, שיש לה ברית או פדיון, זה יום שני, יום שלושים, אין לך, אתה לא יכול לקבוע, אז בסעודה כזאת מותר. וכשלמדתי תורה בקהילה הקדוש קרקה, אצל רבי ומורי, הגאון החסיד, מורנו הרב שלמה, הראה שהיה סנדק בערב שבת, ולא רצה ללך לקביעת הסעודה של מילה. למרות שהיה סנדק. זאת אומרת, הוא היה סנדק בברית, אבל הוא לא הלך לסעודה אחר כך, ואמר שהוא קל וחומר מסעודת מילה שחלה מראש חודש אב עד התענית, שנוכלים בשר כי עם עניין ולא יותר. זאת אומרת, בסעודת מילה, שזה סעודה אותו דבר שזמנה קבועה, מעבד עד התענית, אז כן הם בעלי הברית אוכלים בשר, אבל רק בעלי הברית ולא כל משתתף. אז למה זה קל וחומר? אפשר להגיד אולי הוא הדין.
אולי כי אז אסור לאכול בכלל, לא רק בשר?
זה סתם, זה נושא שאלה קשה, צריך להגיד. אפילו בתשעת הימים, אפילו, אתה אומר אולי זה עניין של הבשר.
אם
אפשר
לאכול רק בשר, אז בערב שבת שאסור לאכול בכלל,
כן, אבל אולי תשעת הימים, זה עניין של המנהג. טוב, לא יודע, הוא אמר קל וחומר, כך כתב. ואני אמרתי לו, מה זה ראיה? בשלם השם אפשר למצוא תקנה, לקבוע סעודה למאכלי חלב. וסבו הרבה, כמו שירצו. זאת אומרת, שם אין שום מניעה, אז מה עם הברית זה ביום השמיני? יכול לעשות, סעודה חלבית מפוארת, אבל בערב שבת אין למצוא תקנה, אין ברירה, ולכן זה מותר. בקביעת סעודה איסורה הוא בן בשר, בן וחלב, אפשר דשארי. קצת הפוך, כמו אסור לעשות קצת הפוך. זאת אומרת, הועיל ואין ברירה, אז מותר. ולעומת זאת בתשעת הימים, תעשה סעודה מפוארת, חלבית. ולכן לא יתר הוא לאכול בשר, כי בשביל מה להתר, אפשר לאכול חלב, אבל פה אין ברירה, אז לא תתר. זה מה שעניתי לו. ודחת דבריי, מטעם דאין שמחה בלא בשר. כן, סעודה חלבית זה לא מספיק סעודת מצווה לברית. צריך להגיד אצלהם, עוד לא, לא יודע. עוד לא המציאו את כל הפשטידות החלביות. והוא מסיים, וקוף למד, בדרך כלל פותחים את זה וקל להבין, אבל פה לא כל כך ברור מה קל להבין. היה ויכוח, אז קל להבין איזה צד, קל להבין. סיפור נאה, אבל רואים פה את כשלמדתי. מה זה?
זה נורא וגם
קשה. יכול להיות, גם, כן. לא, בדרך כלל זה מין קיימלן כזה, שזה סוף של סיום של זה, אבל זה יכול להיות גם קשה לי. אבל אני חושב שקוף למד בסוף, זה בא לחזק. שפותחים את זה וקל להבין, ופותחים את זה וקיימלן. אבל לא יודע מה באמת, אבל... אולי הוא כותב על טעונו וקשה לי, שהוא לא מבין למה אין שמחה בלי בשר. אולי, אני אומר כך או כך, אני לא בטוח פה מה... מערכיה, ולוי, הביא את רבו מורו הגאון החסיד. טוב, חייו היו חיי נדודים. הוא עבר ממקום למקום, כנראה לפי תפקיד, אני לא יודע, אם כי הוא כמעט לא היה רב העיר. באחת מהתחנות האחרונות שלו, של פרנקפורט דה מיין, הוא רב העיר, אבל בדרך כלל הוא מקבל תפקיד של אב בית דין, והוא גם מקים ישיבה. במקום שהוא לא מקים ישיבה, אז חוץ מאב בית דין, הוא גם מלמד בישיבה המקומית. מתוך המקומות שהוא לימד, וולין, אתה ברוסיה. וינה, דובנה, פוזנן, או פוזנה, יש שכותבים את זה, פראג, מץ, אז ממש, היה גם, אז המדינה נקראה האיחוד הפולני הליטאי, אז גם ברוסיה, גם באיחוד הפולני, וגם שדיברנו על פראג ופרנקפורט, הם נמצאים אז באימפריה הרומית הקדושה, פראג הייתה גם מלחמה, אולי נזכיר אותה כשהזכרנו אותה, ראינו מהר"ל בפראג. בכל אופן, בכל המקומות האלה הוא גר אב בית דין, ברובם הוא גם מלמד בישיבה, ובפרנקפורט דמיין הוא גם רב העיר. כשהוא בווינה, הוא נושא שם אישה, שם חיה. גם אבא שלה הוא תמיד חכם. רבי אברהם, אני חושב שהוגים את זה מויאל, אני לא בטוח איך הוגים את שם המשפחה, אבל זה לא כמו המויאל הספרדי של היום. ב-1614 מגורשים היהודים מפרנקפורט. ואז פרנקפורט, שני פרנקפורטים, אחת, והם קוראים על שם הנערות. אז פרנקפורט דה מיין, כותבים את זה בדרך כלל, שדברות בפי דלת מם. אם תתקלו. ואז הוא חוזר לפראג, והוא משם שם בתפקיד, אבל בטח זה לא, אני לא יודע מה, הוא בטח זה לא רב העיר. אבל הוא באופן כללי בנדודיו, יש לו איזושהי כניעה לארץ ישראל. והוא מקרא קטע אחד על כניעה. לפני זה, על הנדודים שלו, צריך לקרוא מהקדמה של הבן שלו. אז תמיד שבן צריכים לקחת איזה, כן, איזה, הוריד איזה כמה אחוזים, בטח שבן נגיד אל אבא שלו. אבל הוא כותב, כמעט בכל הגולה נתפשו תלמידיו. ורוב הגולה, רובה דרובה, התאבו תאווה לתורתו ולהנהגתו, וקיבלו אותה להם כמה וכמה קהילות גדולות. והכנה נתקבל בארבע קהילות, שהן אתרת של כל הקהילות. דיינו, קהילת קודש פרנקפורט, קהילת קודש פראג, קהילת פרוזנה, קהילת קרקה. אז זה כאילו אומר, כל הקהילות רצו אותו, אז כל פעם שרצו אותו לאיזה קהילה, אז הוא הלך אליה לתפקיד. אם כן צריך להגיד, זה לא שהוא היה רב הקהילה. אז כמו שמענו, הוא בנדודיו משתוקק לארץ ישראל, והנה קטע יפה שהוא כותב. בשלב ושאר האותיות, אנחנו נעבור אחר כך על הסיבוך של ההתמצאות בשלב, כי הוא מחולק, חושבים, נכון, שמחולק לעשר. יש לו כמה חלקים שמחולקים לעשר וכמה חלקים שלו. זה לא שיש, כן, לוחות הברית, שיש שם 10 חלקים, אז זה מסובך להתמצא, אבל יש שם חלק מרכזי, שנקרא שער האותיות, שזה בפרק א', פרק א', פרק 10 מאמרות, יש שם בסוף שער האותיות, בלי כי יש 10 מאמרות, ואחר כך יש, לפי א' ב' פשוט. לפי א' ב' זה מאוד קשה להתמצא, כן, זה לא מילון. כל מילה. זה כמה רעיונות מסודרים לפי א' ב', ובקוף יש שם קדושה, אז בקדושה יש קדושת המקום. ואז הוא כותב משהו בשם ספר חרדים, והקטע שאני מתחיל לקרוא בו זה, אחר כך עוד כתב על ספר חרדים, זה לשונו, צריך כל איש ישראל לחבב את ארץ ישראל, ולבוא אליה מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן אל חיק אמו. גם הקרובים והרחוקים אשר חוצה לה, ראוי להם שיהיו נחשפים ותאבים אליה. כי כשם שבחר בהם, כך בחר בארץ ישראל, ויחד אותה להם, ואין נקראים גוי אחד אלא אמא. כן, מדהים הסברה, כן, מה המעלה שלכם שאתם ישראל? אז מי שהפך אתכם למיוחדים, הפך גם את ארץ ישראל למיוחדים, כשם שבחר בכם. וזה מין רמז שאין לכם מה לחפש מחוץ אליו, ואין נקראים גוי אחד אלא אמא. ומצאנו במדרש, תראו איזה ראיה מעניינת. שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו פעם ראשונה שילך לארץ ישראל ויראנה ויחזור. מכירים? זה השם מפורסם, מובא חלקו בראש של התורה.
סלמה של יצור.
מה זה?
זה לא המדרש עם סלמה של יצור, שהאברהם הגיע.
לא, אבל העיקר שם זה הגיל. שאברהם כתוב, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה, בצאתו מחרן. אבל המדרש המפורסם של ידוע עד ידע שגר ישראל 400 שנה, וכשיצאו מצרים כתוב 30 שנה ו-400 שנה. אז איך עושים את ההפרש שנה 400 שנה ל-430 שנה? ש... 400 זה מברית בין המטרים, קדושים עובדים עובדים אותם 400 שנה, ו-430 זה כולל את נדודיו של אברהם עצמו. אבל ממתי שאברהם עלה לארץ? אבל אז, אברהם הברית בין המטרים בן 100. אז 30 שנה קודם זה יוצא שצריך לדון 70, אבל כתוב שהוא בין 5 שנים ו-70 שנה רצה אותו מחרן. אם אתם רוצים שהוא עלה פעם מארץ ישראל. זה חזן מפורש, משהו דרש כזה, שאלה פעמה מלארץ ישראל, בגיל 70 ובגיל 75. אז כותב על זה השלב, וקודם בואו אל הארץ לא משתוקק, אבל אחר שבא שם פעם ראשונה וראה במראה הנבואה יקר תפאר קדושת הארץ, אז נחשוף נחשף. וממנה נלמד לדורות, אנחנו יוצאי חלציו להיות נחשפים כמוהו, אף על פי שיושבי בצער, על מנת כך נהיה שמחים בייסורים. זאת אומרת, מה שהמדרש לא אומר, למה שאברהם יעלה פעם לארץ? כי אם הוא ישר יעלה לארץ, אז הוא לא נחשף לה, הוא ישר יהיה בארץ. אז קודם כל, הוא נחשף לארץ 5 שנים, ואז הוא עלה לארץ, הוא חי שם. חי שם עשרות שנים. אז כל אחד צריך קודם לחשוף לארץ, ואז לעלות, לעלות לארץ. כך הוא מצווה, אבל גם כך הוא עשה בעצמו, נחשף לארץ שנים רבות. ואכן, אכן עלה לארץ. עלה לארץ, כשיצא למסע לארץ, שלקח לו זמן, במות אשתו, שנת 1620, כנראה, שנת שין פי, היי שין פי, נפטרת אשתו, הוא עולה לארץ, אבל כנראה גם מבחינה קבלית, הוא לא רוצה בכלל, לא טוב לחיות ללא אישה, ויתרה מזו, לא לבוא לארץ ללא אישה, אבל היה סיפור מאוד מעניין, של החוות יאיר, חוות יאיר, אולי צריך לקרוא את זה? עשו משחק מילים עם חווה, כן, בעזרת השם מדבר על הרב יאיר בבחרך, אבל יש לו בהקדמה קטע שנלמד אותו גם כשנלמד עליו, רק את הקטע שנוגע לשלה. בחרתי עוד בשם הזה, להיות למזכרת טוב לזקנתי החסידה מרת חווה, זצ"ל, שהייתה יחידה במינה בדורה, בתורה ונהירנה, שהיה לה מדרש רבה בלי פירוש ולמדה בה על פי השגתה ושכלה, ומוקד רבים השיגה לרב בעל מתנות כהונה. ואז הוא מתאר בשבח הסבתא שלו, חווה, זקנתו, שהייתה תלמידת חכמים, בדור שהיה קשה לנשים ללמוד, והוא מביא עליה כמה סיפורים, ואחד מהם, ושמעתי מפי קדוש אדוני אבי הגאון, מורנו הרב שמשון זצ"ל, שהגאון החסיד, מורנו הרב ישעיהו זצ"ל, בעל שני לוחות, בנושאו מחוץ לארץ ישראל, רצה לקחתה, והיא לא רצתה, ואמר, השלה, עוונותיי גרמו שלא זכיתי להזדווג לגוף קדוש כזה. ככה עדות של חוות יאיר על השלה. כשהוא עוזב את פראג, אז הוא רוצה להשתדך לסבתא שלו, שהוא אלמן והיא אלמנה, אבל היא לא רצתה והוא משבח אותה. והייתה מתגורד בפראג מקום אבותיה, ואחר כך נשאה רגלה לישא לארץ ישראל. גם היא, מעניין. גם היא רצה לנסוע לארץ ישראל, ובאבותינו הרבים לא הספיקה, כי מתה בקהילת קודש סופיה, בארץ תוגרמה. אז נדמה לכם שזה או לא סופיה שלנו, או תוגרמה זה הטורקים. אך לא, הטורקים הגיעו עד בולגריה. אז זה עוד סיפור מעניין, ששמענו על ימי אלמנותו. אז השלה, עוד לא קוראים לו השלה, כן, הספר עוד לא התפרסם, אז רבי ישעיהו הלוי הורוביץ יוצא למסע לארץ ישראל, ואנחנו יודעים על המסע הזה בזכות מכתב שהוא כותב לבנו מהארץ, והוא מתאר הרבה דברים מהמסע. המכתב הזה נמצא אחר כך, נתפס לראשונה על ידי בעל ערוך לנר, אבל לא בערוך לנר, אלא בכתב עת. אז קצת בקצרה על המסע, הוא יוצא מפראג, והוא צריך להגיע לוונציה. אבל הוא לא נוסע שר מפראג לוונציה, אלא הוא כנראה מאיזושהי סיבה, הוא רוצה לחזור ולבקר בפרנקפורט, כן, ממנה הוא גלה, אז לכן, אתם אומרים את המפה, אתם אומרים שזה בכלל לא בדרך, הוא צריך לנסוע מערבה כדי להגיע לפרנקפורט. אז ומפרנקפורט הוא נוסע לוונציה, יש גם סיפור על החלפת הכסף, לא חשוב. ומוונציה הוא מפליג לטריפולי. איפה זה טריפולי? יש שניים. יש שני טריפולי, זהו. אז לא לטריפולי טריפולי, אלא לטריפולי שגם אנחנו מכירים, שהיום בלבנון, בצפון לבנון, ואז זה לא היה מדינה נפרדת, אז זה היה חלק מסוריה. והוא יושב כמה שבועות בחלב, בקהילה היהודית, כן, הרם צובח, באמת מארץ תצמח. ומשם לעיר, שהיום נדמה לי שגם העיר עצמה לא קיימת, בכל אופן ודאי שיהודים אין שם בשם חמת, ומשם לדמשק, יכול להיות שהמסע האחרון עושה אותו ברגל, נראה באיזושהי נוסח, ובדמשק הוא יושב בביתו של רבי שמואל ויטל. ורבי שמואל ויטל הוא הבן של הרב חיים ויטל, מגדולי תלמידי הארי, שגם על הכתב הרבה דברים מתורת הארי. הארי נמצא שנתיים בצפת, לא כותב כלום מלבד, אומרים, שלושה פיוטים לשבת. אחד לשבת, אחד לסעודה שלישית. וכל תורת הארי זה מה שכתבו תלמידיו, בעיקר רבי חיים ויטל. השלה מגיע לבית בנו שבדמשק שנה אחרי שרבי חיים ויטל נפטר, ושם הוא לראשונה רואה את כתבי הארי. ואחרי שהותו ארוכה, כן, הוא לא אומר, ראינו ממסעו הארוך, מפראג הוא הספיק לעבור בהרבה מאוד מקומות, ועכשיו הוא סוף סוף עולה לארץ, הוא מגיע לצפת. בואו נקרא בהקשר הזה, זה פשוט מכתב מאוד ארוך, מכתב, זה חוברת כזאת. כלל העריך בכתביו לבנם, נדבר על זה שבעצם כל השני הלכות הברית זה בעצם סוג של מכתב לבנם. אז נקרא קטע מהכתב כשהוא מגיע לצפת. בדמשק באו אליו שני חשובים מצפת, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, והקדימו בשלומי, הוא ביקש אותי ברחמים גדולים עבור הקהילה, עבור הקהל, ישמרו צורנו, שיקבע דירתי בצפת, תיבנה ותיכונן, ולהיות להם ראש. וישבתי להם, הלא דרכי הולך על צפת, תיבנה ותיכונן, ושם תקסוד יחדיו. אבל ליבי היה לירושלים. כן, אני יכול להגיד לו, מה פתאום? לא רצה להתווכח. אמר, בוא נגיע לצפת, נדבר שם, הוא כבר אומר, אני עם ראש. החלטתי שאני בדרך לירושלים. ובתוך מעט לעט, בהיותי מחוץ לדמשק, פגע בי שליח מיוחד בירושלים, תיבנה ותיכונן. איש נכבד מראשיהם וקציניהם, הרב האלוף מורנו מקהילת קודש פרנקפורט, אחיו של מורנו ישראל הנליז מקהילת קודש פראג, וידו מגילה גדולה, אתם רואים בירושלים, הוא מכיר כל אחד מאיזה קהילה הוא בא, וכל איזה קהילות שהוא גר שם. כן, הקהילה האשכנזית בירושלים. וידו מגילה גדולה בתחנונים משווי ירושלים, תיבנה ותיכונן, שקיבלנו לאב בדין וראש ישיבה עד ביאת הגואל. כן? עוד פטירתו הקודם מביניהם. ונתנו כוח למערן הנ"ל לתת לי שכירות כל מה שלבי חפץ, רק שלא יזוז ידו מתוך ידי עד שאתקשר עמו, כי היה להם עירה גדולה מאנשי צפת תיבנה ותיכונן. ברכתי את השם ונתתי הודעה על אשר זכיתי להריץ תורה בישראל ובירושלים עיר הקודש. אז כן, בירושלים עיר הקודש להנהיג אותם. וישבתי לו שאני רוצה לקח מהם שכירות, ובפרט כי בעוונותינו הרבים הם חייבים בלאו הכי חובות גדולים. זה לא רק שהם עניים, אלא גם שהם... אמרו לו, תחתום איתו מה שהוא רוצה, כי הם ידעו שהם לא יכולים לפרוע. אז הוא מתחכם קצת, אני לא יודע. רק ייתנו לי דירה חשובה ומעודרת, והוא דבר גדול, כי נעשה מקום צר בירושלים. כי קהל אשכנזים בירושלים, בכפל מקהל אשכנזים שבצפת, תיבנה ותיכונן, ובכל יום והיום מתרבים. ויש בקהל אשכנזים כמה וכמה אנשים חשובים מאוד בתורה. זאת אומרת, מה זה הולך ומתרבים, ולכן קשה להשיג דירות, ולכן הוא יושב שם בלי שכר. הוא מוכן לבוא לירושלים ולא לשבת בצפת, ושיתנו לו דירה. והוא לא לוקח שכר מקהילה ענייה, שאולי הוא בכלל לא יודע אם היא יכולה לפרנס אותו. וכן הספרדים שבירושלים, אחרי שהוא דיבר על הקהילה האשכנזית, וכן הספרדים שבירושלים מתרבים לי מאוד מאוד, ממש למאות, ובני בעניינים גדולים. אנחנו חושבים כל זה לסימן גאולה, במהרה בימינו אמן. אבל הוא חוזר לנושא, יהיה להם אם יוצא השם לרועה נאמן, ולמען ירושלים נוכל ש... יפה הפסוק. ואתה הודיע לכם קדושת הארץ וכאן צפתי בנה ותיכונן, שאמרו קבלה מהאריזל, והם אוהבים אותי כנפשם ממש. והנה היום מכבנים אותי בחידוש גדול, להעתיק כל דברי המגיד שהגיד לרב בית יוסף זן. יש בו כמה סתרי תורה סודות גדולות. זאת הוא מגיע לצפת, נותנים לו כבוד, שואלים אותו מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להעתיק את הספר של המגיד. כן? יש מגיד מישרים, יש לספר, היום אפשר לקנות אותו בקלות, אבל אז היה גם חדש יחסית, כתב יד שנמצא, הוא רוצה להעתיק אותו שיהיה לו עותק. והנה שלושה אלה גדולי עליון היו בזמן אחד. מארי קארו, מארם קורדוברה, רבי משה קורדוברה, וארי, מארי לא רזל. היו ממש מלאכי השם צבאות, נגלו עליהם מגידים. טוב, אני רוצה להזכיר לכם מה אמרו עליו, למשל, התוספות יום טוב כתב עליו, ראינו שבלי ספק נוצצה בו עוד רוח ממרום, אשר העלו עליו מן השמיים. הוא הריץ מאוד את הגדולים האלה, וגם אחר כך הוא זכה להרצה דומה. אז הוא באמת אחרי צפת מגיע לירושלים, כנראה ששנפי ב' 1622 מתקבל שם בכבוד רב. צריך להעיר שהוא נושא אישה עוד לפני שמגיע לצפת, איפשהו בדרך, אנחנו לא בטוחים 100%, יכול להיות שעוד בוונציה, כבר נושא את האישה. כשהוא מתקבל לרבה האשכנזי של ירושלים, הוא בעצם גם הרב של ארץ ישראל, לפחות הרב האשכנזי של ארץ ישראל, ואז לא רק בירושלים, אלא בירושלים בכלל היו תמיד שתי קהיל, תמיד מאז גירוש ספרד שמגיעים לירושלים, אז יש ירושלים בעצם קהילה אשכנזית, קהילה ספרדית, לא במונחים של אשכנזי וספרדי היום, היום קוראים לזה בהשפעת אז, אבל אז בגדול יהודי ספרדי זה יהודי שמקיים את הלכות יוצאי ספרד, אבל בדרך כלל הוא מיוחס לספרד. מי שקוראות על הספרד הספרדי, זה קורא במספרד. אפילו יהיה הספרדי טהור, נקרא לזה סינטין וכל מיני, שזה להבדיל לא מאשכנזים, אלא מקהילות מארצות האסלאם, שלא באו מספרד. ואשכנז, אלה שבאים מקהילות שממשיכות את דרך אשכנז.
כן. והקהילה הספרדית ירושלים כולם היו מגורשים? לא הייתה קהילה שיש.
מאז הרמב״ן יש קהילה רצופה בירושלים, זה הקו גבול, לפני הרמב״ן אין, הרמב״ן אומר, ארבעה צבאים הוא מוצא בירושלים, אבל מאז שהרמב״ן מגיע לירושלים הוא לא נמצא שם הרבה זמן, אבל מאז יש קהילה. כן, אבל לירושלים מגיעים כל הזמן, עד גירוש ספרד לא קבוצות גדולות, מגירוש ספרד אולי כש... נדבר על הקהילה הספרדית, אני אומרת, נדבר על האורח חיים, על הפרי חדש שממש מגייס כספים, זה כל הזמן יהיה פה ברקע. אז אני שצריך בגדול להגיד על יהודי ירושלים, שהם בסך הכל התפרנסו מכספים ששלחו להם יהודים מרחבי העולם היהודי. קראנו מכתב, נכון? מה נכנס בסוף לקו הקבוצי של השיעור, שכותבים מיוון, שהם תורמים בכלל לחברון, מי שקראנו. טוב, הלאה. טוב, אז בואו נקרא קצת... קצת בכהונתו כרבה של ירושלים. הנה עוד פעם בשאר האותיות משנה בקדושת האכילה. ראינו קודם קדושת המקום, עכשיו קדושת האכילה. אתה באתי להיות כמזכיר בדינים הנוהגים בארץ ישראל. ואם תזכיר כמוני לבוא לארץ הקדושה לדור, כדי שתדעו מה לעשות ולזרז אתכם שתהיו מאוד מדקדקים בהם ולבלתי תחטאו חס ושלום.
הנה, שנה אחת אחר בואי לירושלים, עיר הקודש תיבנה ותיכונן, היא שנת השמיטה, שנת השביעית. ורבים מישהו ארץ הקדושה רצו לפתור את עצמם מחמת הדוחק הגדול, שהיה ערב שביעית רעב במדינה, ולא הסיפק בידם לאכול, לאכול דבר יום ביומו. כפה חומר להכין איזה עניינים בביתם על שנת השביעית. ואמרו, שינוי הדחיקי, כאילו במובן אחר, שלא תירוץ דחוק, אלא בגלל הדחק, דוחק, יש פה לשנות ולאכול שביעית. ואני דנתי עם עצמי וחשבתי בלבבי, אני מחויב לקיים יותר מהם. ואפילו לנגון גלימה, גלימה על כתפיי, להחמיר במצוות התלויות בארץ, אני צריך להשקיע יותר מהירושלמים הקוראים. למה? כי יאמר לי הקדוש ברוך הוא, למה באת במקום שהיית פטור מזה ובאת למקום החיוב? ואתה במקום החיוב, תעזוב המצווה הזה, אני לא באת לתמנה את ארצי, כן? אם רצית לא לקיים מצוות התלויות בארץ, החלת להישאר בפראג, בפרנקפורט. באת דווקא לארץ להכניס את עצמך לחיוב, אז אתה חייב להקפיד. ואז הוא ממשיך, הנה תרומות ומעשרות מפורשות ברמב״ם ובסמג. לכן הוא לא צריך להאריך בזה. גם קצת, הנה תרומות ומעשרות הוזכרו בטור יורדיה ובשולחן ארוך. וואו, מקצת, שולחן ארוך, תרומות ומעשרות. וואי, חייבים לעשות סטטיסטיקה. אני מנחש שזה הסימן הכי ארוך. בארבעת טור, בכל הזה, אבל כי את הסדר עשה הטור, בשולחן ארוך העריך. אז אולי נדבר על הטור. ושולחן ארוך, אך תימה גדולה בעיניי על הטור ושולחן ארוך, שלא כתבו שום דבר מדיני שביעית. למה שולחן ארוך לא כתב שום דבר מדיני שביעית?
הוא כתב על דברים שרלוונטיים.
אבל הוא חי בצפת.
אבל לא היית כל הוא כתב שהוא היה בירושלים.
לא, את ה... בצפת, לא, את השולחן ארוך, הוא הדפיס...
את השולחן
ארוך, הוא הדפיס, אור החיים, הוא לא היה בצפת, אבל בביריה, אבל כבר בארץ ישראל, את הכל, כן. אולי בגלל, אנחנו לא יודעים, אבל אולי בגלל שהוא פוסק, שיש קניין עובד כוכבים להפקיע, ולא היה חקלאות יהודית. אז בעצם הסחורה הייתה של הישמעאלים, ואז אין בה הלכות, אבל לא יודע, לא יודע. שאלה יותר טובה מהתשובה. אז הוא אומר, לתאים משהו לכזו, הוא מילקת שכחה ופאה, לא הזכיר עולם יהוד או מדימותה. ובתרומות הזכיר הרבה דינים, והרבה דינים לא הזכיר ממעשרות. ואתם בניי, אתם רואים שהוא כותב את זה לבניו, את השלה הוא כותב לבניו. אם תזכרו לבוא לארץ ישראל, אזי דיני תרומות המעשרות מבוארים לכם ברמב"ם ובסמ"ג, וקצתם בטור יורדיה ובשולחן ערוך. ומה שלא מבורר בבירור גמור, אזי אברר וארשום. ודיני שביעית סתומים ביותר, ארשום לכם ביותר. ודיני לקט שכחה ופאה, ופרת ועוללות, מבררים יותר ברמב"ם ובסמ"ג, על כן אני צריך לטרוח בזה. ובפרת, לקט שכחה ופאה, ופרת ועוללות, אינם, אולי, עושה, ובפרט, לקט שכחה ופאה, ופרת ועוללות, אינם שייכים אלא למי שיש לו שדה בכרם, וזה לא שכיחה כל כך. כן, שביעית, כנראה הוא פוסק, שזה גם בתור צרכן, אבל הרשימה הזאת, אין כל כך ליהודים שדות. יפה. עוד הערה שלו, נדבר, מסכת תמיד, נדבר על השמות הבלתי אפשריים. מה זה מסכת תמיד? זה נשמע כאילו פירוש שלו למסכת תמיד. השמות של המסכתות שלו זה משחקי מילים. לא יאמן, יש לו מסכת חולין, כוונה דברים הנוגעים לימות החול. כן, אז... לא, מסכת תמיד, כאילו, ענייני הרגילות, זה בעיקר ענייני תפילה אישה. משום מה גם חנוכה נכנס, אולי בגלל התפילות של חנוכה נכנס למסכת תמיד. על כן, מסכת תמיד, פרק נרי מצווה, זה על החנוכה, כל הפעם זה לא קשור לחנוכה, זה קשור לתפילה. על כן נראה בעיניי שלא להפסיק לענות אמן, אחר הברכה קודם קריאת שמה. האם עונים אמן לפני שמה ישראל, הבוחר במו ישראל באהבה, האם עונים אמן? אז הוא כתב שלא, שזה בניגוד לרמה. הוא כתב שכן. הוא כתב שלא. הוא כתב, וכן נוהגים ברוב צוותות ישראל, בכל מקומות מושבותם של ספרדים והנלווים עליהם. וכן בעניין אמן של גל ישראל. כן, האם עונים אמן אחר גל ישראל? נכון? מה אתה אומר? עונים אמן אחר גל ישראל? כשאני אומר לאנשים שהרמה כותב שכן, אז הם מתפלים. מחוקת, שולחן ערוך כותב שלא, ורמה כותב שכן. לכן בעניין אמן של גל ישראל, חזרתי ממנהג האשכנזים, ונוהג כמנהגם שלא לענות. וכן כתב האלוהי, האריזל על פי סודות עמוקים, ואין לשנות. כן, הוא מגיע לירושלים, והוא נחשף למנהגי הספרדים, ואז הנה פה הוא בקטנה, כן, ושני דברים, הוא מושפע, גם האריזה, עכשיו האריזה לבעצמו, האריזה זה סיפור שלם, אבל לוריה הוא משפחה אשכנזית, אבל משפחה אשכנזית שהגיעה למצרים, והוא הגיע למצרים, לצפת הוא הגיע ממצרים, ופעל בצפת כנראה שנתיים, על פטירתו בגיל היצעי. זה הארי, אז גם עד היום בצפת יש שני בתי כנסת הארי, יודעים, האשכנזי והספרדי. הם מכונים בית כנסת הארי האשכנזי ובית כנסת הארי הספרדי. והכינוי כנראה התכוון לבית כנסת, אבל יצא לו כאילו מדבר על הארי, וזה מין ניבה ולא אדם הניבה, כי באמת הארי האשכנזי והארי הספרדי. שליט מוסלמי משתלט על ירושלים ומתנכל על היהודים גם בצד הכלכלי, ומצאנו עדות שהביא אותה, זה סוג של מאמר כזה ארוך בשם חרבות ירושלים שמובא בספר שערך הרב מימון בשנת שפ"ה, כן, זה 1624, ככל הנראה אמרנו שב-1620 הוא עולה לארץ. היה מושל ירושלים מוחמד פחה, שהיה איש ישר ואוהב צדק, ובימיו הייתה מעט רווחה ליהודים. באותו זמן קם ערבי מתיושבי העיר, רם העללים, ושמו אבן פרוך, סומה באחת מעיניו. הוא קנה את... אתם דמיינו אותו כזה עם רתיעה. והוא קנה את שלטון העיר בכסף שנתן לשר דמשק. בשבת כ"ו וחודש טבת שפ"ה בא העירה עם 300 אנשי חיל, הדיח את מוחמד פחה בכוח ויצר את תושבי העיר בפרט ליהודים. בשבת י"א אלול שלח פתאום משני בתי הכנסת של הספרדים והאשכנזים, תפס 15 רבנים, בהם רבי ישעיה הלוי. מי זה? כן, שהוא רב הקהילה האשכנזית. ושם אותם במשמר ודיבר איתם קשות. בתחנונים יכלו לפדות את נפשם בכופר רב של אלפים גרוש. ועמל רב וסכנה גדולה עלה בידי האשכנזים ורבי ישעיה לברוח מן העיר כי קשה לכוחם. מה קרה איתו מאז אנחנו בסך הכל לא יודעים. הוא כנראה עוזב את ירושלים, האם חזר לירושלים? אז יש פה כמה עדויות לא מבוססות, אחת שהוא חוזר לירושלים, אחת שהוא חוזר לצפת, שגם בה הוא היה זמן קצר קודם. על מקום קבורתו הבאתי שלוש עדויות. אחת, הקדמה של, לא הקדמה, מין כותרת משנה כזאת לספר, שמדפיס את זה הנכד שלו. שנקרא על שמו. שפטיל זה הבן שלו, שהוא גם תלמיד חכם, כתב צובעי עמודים, אז הבן של אותו בן. משכנו בין המשפטיים, כותב על סבא שלו, משכנו בין המשפטיים, בקבר שחצב לו סמוך לירושלים, שם מסילות הנשמות לשערי ירושלים. בסדר, תסלחו לו על החרוז של פעמיים ירושלים, אבל זה ממש עדות של הנכד שממשיך את הספר, של הבן של הבן הממשיך. שהוא נקבר סמוך לירושלים, הוא כותב, יש לנו ספד בזמן אמת של המגלה המוקרות על השלה, וכתוב שם דרוש על, 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 על הספד החסיד הגאון רבי ישעיה מפראג, שנפטר ירושלים תיבנה ותיכונן, בהתחלה פתחו את זה שפ"ה לפקדון קטן, זה יוצא מאוד מאוד מוקדם, אבל היו ששמו לב שאחרי שפ"ה חסרה שמרות, וזה יכול להיות גם שפ"ט. לשלה יש גם הסכמה מרבי בצלאל מרגליות, שגם שם כתוב מניחות עוקבות בעיר הקודש ירושלים. ואותי זה שכנע, אפשר לא לגמרי להשתכנע, אני רק העיר, פשוט כל זה חשוב. כי יש לו קבר, איפה? איפה לכולם יש קבר? טבריה. לא קבר לטבריה. על מה ולמה הגיע לטבריה? מה זה? כן? איפה? ליד הרמב״ם. יש שם באותו מתחם, רמב״ם, רבן יוחנן בן זכאי והשלה הקדוש. זה מה משותף לכולם. אין שום סיבה, אני אומר בבזירות להקלטה, אין שום ראיה ושום עדות. רבן יוחנן בן זכאי, לכאורה ביבנה, אבל יש סוגיה על ברור חיל, זאת אומרת, הוא נפקבר, נפטר ונקבע בדרומה של ארץ ישראל למי שקבל את מסורות חז"ל. לקבור אותו בצפת, סוג של ענף. הרמב״ם בפשטות נקבר ונפטר ונקבר במצרים, יש איזו אגדה, משהו על גמל, לא יודע. אז לכן מתאים שלידם יהיה אשלה, אני רק אומר, כלומרות ש... למרות שאם אשלה הגיעה לצפת ואנחנו לא יודעים, יש ויכוח אחר, בלי קשר למקום קבורתו, על שנת פטירתו. מציעים כמה, אני כתבתי פה 1626 עד 1730, כן, זה 1626 שמגורש מירושלים. אבל מאז, כאמור, כבר אין לנו... אין לנו עדויות שהם הגיעו לצפת, משם לקפוץ לטבריה כדי להיקבר בה, זה לא... לא מופרך. בסדר, על ספרה ותורתו כמה דברים. הספר, שני לוחות הברית, יש לו פרק א' ופרק ב', יש הקדמה ושני חלקים. ועוד איזשהו סוג של נספח, לא יודע איך לקרוא לזה. פרק א', יש בו 10 מאמרות. והעשרה מאמרות, זאת אומרת 10 פרקים. וחוץ מ10 פרקים יש לו עוד חלק. כל זה בחלק א'. יש להם שם לכל פרק. השם אחד, ישראל גוי אחד, הפרק השלישי יראה ואהבה פנימית. הפרק הרביעי נקרא עבדי השם. כך 10 פרקים, הפרק העשירי נקרא שכינה בלב. אחרי 10 פרקים האלה, עדיין בחלף א', יש את שער האותיות. ואז הערכים, ראינו בקוף קדושה, ערכים לפי א', ב'. זה החלק הראשון. החלק השני, הוא נקרא 10 הדברים. ויש בו 10 מסכתות. וזה בגדול סביב מעגל השנה. וכל אחד מהמסכתות, שהיא עוסקת לחלק בחלק אחד ממעגל השנה, יש 3 חלקים. 3 חלקים הוא דרש על הפסוק כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. נר מצווה זה ההלכה, מצווה הפשט כאילו, תורה אור זה הקבלה ודרך חיים תוכחות מוסר זה המוסר. זאת אומרת על כל אחד מהשלושה האלה יש את ההלכה, את הקבלה ואת המוסר. המסכת הזאת כמו שאמרנו קודם, המסכת הראשונה קוראים לו, הפרק הראשון קוראים לו מסכת חולין. אבל זה לא קשור בכלל למסכת חולין של חז"ל. זה ענייני יום חול. אחר כך קורא זה מסכת שבת, שוב זה לא על מסכת שבת, אבל זה פשוט על שבת. ואחר כך מסכת פסחים. ואחר כך מסכת שבועות. מסכת שבועות זה על חג השבועות, זה מה שילדים מתבלבלים. הוא לא התבלבל, הוא בשביל המשחק מילים. אחר כך מסכת תענית, מסכת ראש השנה, מסכת יומה, מסכת סוכה. לשלושת המסכות האלה הוא נותן עוד שם לפרק כדי לבלבל אותנו. קורא לראש השנה גם עמוד הדין, למסכת יומה גם עמוד התשובה, למסכת סוכה גם עמוד השלום. רק יש מסכת תמיד, וכמו שאמרנו זה ענייני היומיום, אבל שם מכניס גם את ענייני חנוכה, ואחר כך יש את מסכת מגילה, שזה על פורים, וגם על ענייני צדקה, כי צדקה זה קשור לפורים. אז המתנות להבין, אז שם גם צדקה, וגם ענייני מעשה, שזה חשוב קשור לו לצדקה, והוא קורא למסכת מגילה בעוד שם, שזה עמוד הצדקה. מחוץ לזה יש נספח לפרק הראשון בשני חלקים, אחד נקרא תורה שבכתב ואחד נקרא תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה פרקים לפרשות השבוע, ותורה שבעל פה זה מין הקדמה למהות תורה שבעל פה. מחוץ לשני החלקים האלה יש איזשהו נספח, לא יודע איך לקרוא לזה, שנקרא 10 הילולים, שזה 10 פרקים. נראה לי שלא יש לי סיכוי לקרוא, אני אקרא את 3 השערים הראשונים, שער הייחוד, שער הבחינה, שער עבודת אלוקים. יש סיכוי לדעת לפי מה זה? שער הביטחון, שער היחוד. זה לפי פרקי הספר חובת הלבבות, הוא כתב 10 פרקים, שזה אותם נושאים, אבל לא אותו תוכן בכלל. וכמו שאמרנו בהתחלה, הוא גם מוציא סידור, שסידורו מאוד מצליח נתפס באשכנז, ראינו את ההקדמות שלו. בהלכה הרבה דברים נחשבים כמנהג השלם. מופיעים גם במשנה ברורה בתור מנהג השלה, חלקם לקוחים מספר השלה, חלקם מסורות של השלה, אבל חלקם השלה מפורש לא כותב שזה שלו, כותב שכך מנהג ירושלים, אבל בכל אופן זה, זה, זה נתפס בשם השלה. ואתי דוגמה ידועה של מאה הקולות. מאה הקולות זה מנהג השלה, מוכר הוא מפורסם. מדאורייתא צריך, מדאורייתא כל הספקות דאורייתא צריך 30. עושים 30 מיושב ו-30 מעומד, וככה מגיעים ל-60. להגיע ל-100, זה מנהג השלה. שולחן ערוך כותב, מחזיר שליח ציבור התפילה ודוקים על סדר ברכות למלכויות השרת פעם אחת, לזיכרונות תשת ולסוף שופרות תרת. ועכשיו נוהגים לתקוע למלכויות תשרת 3 פעמים, זיכרונות תשת 3 פעמים, שופרות תרת 3 פעמים. זהו. הרמה, ויש שאומרים שתוקעים תשרת למלכויות פעם אחת, וכן לזכרות נותן שופרות, ועוד פחות. וכן המנהג במדינות אלה, שעושים 30 מיושב, ואחר כך המלכויות זכרונות לשופרות, רק תשרת. הם עשו 30 מיושב, ובמומד הם עשו פחות מ-30. כותב השלה, וכבר נתפשט המנהג עתה בארץ ישראל, לתקוע תשרת תשת תרת למלכויות, וכן הזיכרונות, וכן השפרות. וככה הגענו ל-30 נוספים. והמהדרין מן המהדרין תוקים 100 קולות. וכן נוהגים גם, גם כן אנחנו קהילה קדושה אשכנזים שבירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן. תוקים 30 קולות מיושב, ו-30 קולות על הברכות כדלעיל, כן שהוא חידש, ו-30 קולות אחרי עלינו משבח. ואחר כך הוא נשאר לכבוד, אני משביעים סמירות, לאחר נסמירות, לפני שולחים הביתה, כאילו, תוקים תשרת תשת תרת, ומנהג יפה ומהודר הוא. וכותב משנה ברורה, וכן המנהג מגדלת אלו, בשלה כתב על הרמה, על הרמה שכותב כמנהג, זאת אומרת הרמה 30 מיושב ועוד 12. זהו, כותב על זה משנה ברורה, ובשלה כתב הדרך המוכרד לקרוע תשרת תשת תרת למחויות, וכן זכרונות ותכון לשפרות, ועוד זה, ועד לשים 100 קולות. מכל מקום, במקום שנוהגים כמנהגנו, אין לשנות. מה זה מנוהגים כמנהגנו?
כמו הרמה.
כמו שנגיד כמו הרמה, אין לשנות. למרות שזה כתב השלה, שזה המנהג המובחר. עכשיו, השלה אומר, כך נוהגים כאן עיר הקודש ירושלים, אז כאילו הולך להתווכח עם מנהג קהילה אשכנזית בירושלים. השאלה אם הוא חידש את זה, ואז אני המנהג לקהילה אשכנזית בירושלים, ככה הוא יראה, שכל אופן. המנהג שאומר עליו השלה, המנהג מובחר, אז מי יהין לשנות. עוד מנהג השלה. בלילה ההוא של חג השבועות, עידוד השינה מכל מי שרוצה לדבוק בקדושה ויעסוק בתורה כל הלילה.
הוא הראשון?
לא. הראשון זה הבית יוסף, אבל הוא לא אומר שככה צריך לעשות, הוא אומר שככה הם עשו. ואז הוא כותב בסוף שנגלה עליו המגיד ואמר לו, היה שם איזה עשו, זה תיקון, ישבו לו תיקון. בלילה השבועות ישבו תורה, ונגלה עליו המגיד ואמר לו, שאם היה להם עניין, היה בא המשיח. ואז הוא מראה, אפילו לא היה 10 יהודים שעשו תיקון לשבועות. אבל זה באותו מגיד שאמר לו לעלות לארץ ישראל. אז הוא באמת, הבית יוסף. אז כן, אז השלה כותב לעשות תיקון לשבועות. עוד דבר, שתתפלאו שזה השלה. עוד פעם לקדושת האכילה, כבר ראינו קטע. וזו הפרשת תרומה. דיתדן על פטורה, שולחן, כן, הוא מתנק באינון מיכלין, במיוחדים, איתלי להתקירה ולדאג על קדושה דהר הקדישה, ועל יחלות דמלכה דקה התחרב, כן, תבינים, מי שאוכל ומתנק, ותנקים צריך גם לדאוג לקדוש אחול ארץ ישראל, על כן נוהגים לומר, מזמור על נערות בבל וכולי, קודם ברכת המזון. ובשבת ובימים טובים אומרים, מזמור בשוב השם את שיבת ציון. וגם מנהג השלה, וכך כותבים האחרונים, וכך אנחנו לא עושים בימות החול, אבל כן עושים בשבתות וימים טובים. אז מי ששאר שיר המעלות בשבת לפני החול, שידע שהוא מקיים בזה מנהג השלה. תפילת השלה. מנהג ישראל להקפיד מאוד מאז שיש רשתות חברתיות על מנהג תפילת השלה. לפני זה הכירו את זה בודדים יחידי סגולה, היום זה הפך להיות מוכר מאוד מאוד. מכירים? ברכת ילדים מיוחדת, ברכת בנים, שכותב, מקובל לומר, כותב השלה, ומורה השלה לומר את זה בערב חג השבועות. ויתרה מזו, מזה באה טעות שזה יוצא של ערב חג השבועות. טעות, או לא יודע, או שהחליטו לעלות לא בערב צד, ואז עולים לקברו בטבריה, בערב חג השבועות, באומרים את התפילה הזאת. ואולי זה מתכזז, אם זה... אם הוא... יש איזה עדות אולי שהוא נקבר ביהודה א' ניסן, אבל גם זה יכול להיות טעות. אבל אני אומר, אם הוא לא נפטר אז, והוא גם לא קבור אז, אז הם עולים לא ביורצת הנכון, לקבר הלא נכון, אז אולי זה מתכזז. לפחות התפילה, אם אומרים אותה עם כוונה, זה ודאי תפילת אשלה. אז הבאתי קצת, מסכת תמיד, דיברנו נכון על השמות, אבל מסכת תמיד כשמדבר על התפילות. אומנם כגון דן אני צריך להודיע ולפרסם סדר תפילות שמצאתי בקונטרסו של אחד מהמדקדקים הדבקים בשם. יש דיונים מי זה יכול להיות, אולי זה הסמן שעליו לא הבנו את השיעור. וסידר סדר תפילה לעצמו לכל עניין המצטרך לו, והכל יפה בעיתו באותו סדר, ובזה מראה כי משליך על השם יעבור בכל ענייניו. ואז לפני שהוא מביא את הנוסח כותב, וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו, והוא מביא הרבה תפילות משם. הוא כותב ויותר, נגיד ככה, אני לא יודע מקום משם, אבל ככה הוא כותב. הוא כותב, אני מעתיק את התפילות, אני לא מחבר אותם. מקובל לומר שזה תפילת השלב שהוא חיבל, אבל רק תדעו שהוא כותב שהוא מעתיק. וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם. ולבי אומר שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיוון, הוא החודש שבו ניתנה תורה, ואז נקראים בנים לשם אלוקינו. כן, זה החודש שבו ניתנה תורה, ואם ניתנה תורה אז בנים לשם אלוקינו, ואם אנחנו בנים לשם אלוקינו, אז הבנים, אז מן הראוי להתפלל לבנים. אז אם זה החודש, אז בערב ראש חודש. זה, תראו כמה מהלכים עושה פה. והראוי לשב בתענית ביום ההוא, הוא ואשתו, והתעוררו בתשובה, ויתקנו כל ענייני הבית, איסור והיתר, טומאה וטהרה וכל העניינים, ייתנו צנקה לעניים הגונים. ועוד כמה דברים כותב, וזו הנוסחה של התפילה, והבאתי כמה משפטים, כאמור הפך להיות ידוע, וכן אבוא אליך, תקראו לבד. כשראיתי שרץ ברשת את התפילה, לא כתוב שם לשבת בתענית, ולא כתוב שם לתת צדקה. אז עם כל הכבוד שאלה שיודעים לכוון את התאריך ואת התפילה, לא עוזר אם לא נותנים תענית, מתקנים את כל ענייני הבית ונותנים צדקה, ואז אומרים את התפילה, וכזה מקרה חזקה וודאי שהתפילה תתקבל. חינוך בשלה, מה מבחינת הזמן? יש לי שעון החול. טוב, שני דברים, נקרא מהר. ולימדתם את בניכם כסדר הזה. הנער שיתחיל ללמוד מקרא, לא יזוז עד גמר תורה ונביאים כתובים היטב היטב. ולא ידלג מפרשה לפרשה של שבוע. כן, זה חיסרון, כבר ראינו מישהו שכותב את זה. כי מה קורה בחיידר? לומדים פרשת שבוע. מספיקים כמה שמספיקים, בשבוע הבא עוברים לפרשת שבוע הבא. אומר, לא, ללמוד לא פרשת שבוע, אלא תנ"ך, לפי הסדר, שמתחילים ללמוד, כן, כן, חמש למקרא. ולא ללמוד מקרא, ולא יזוז משום פסוקים עד שידע הנער פירוש המילה עם הפעולה והחיבור, דהיינו ביאור הפסוק. וגם חלק גדול מחוכמת הדקדוק, טוב ללמוד באותו נער, שאז כתובים על לוח ליבו ואין לזיכרון תמיד. אחר כך משניות כולם מן שיטה סדרה. כן, קודם כל, כל התנ"ך, ואחר כך כל המשנה, לא להתחיל איתו גמרא לפני זה. שיהיו שנונים מעל פה, ואחר כך התלמוד באורך ובאורך ופוסקים, ואז הוא מלא ארץ דעה. כן, ולא כמו שעושים, שילד שקצת יודע טוב, מתחילים איתו תלמוד מההתחלה. כן, אנחנו נחמש למקרא ונסב למשנה. ונסיים בקטע מעשרה מאמרות על לימוד הקבלה. אמרנו בהתחלה, נכון? שהוא ממנחילי לימוד הקבלה, וכל הדורות זה הרבה פולמוס, וגם לא כל כך טוב. תשמעו, הרמב"ן היה מקובל. אפשר לראות את זה במבצבץ בפירושה לתורה. ואפילו יש לנו כנראה פירוש שהוא כתב על ספר יצירה. אבל איפה כל הקבלה שלו? מה אם הוא למד קבלה? איפה כתביו הקבלים? או הוא פירש את כל הש"ס, ענה לכל תשובות בעל המאור. כתב רשימת ספרים. כמובן פירוש לתורה. מה עם הספרות הקבלית שלו? אני חושב שהיו קוברים בתקופת האחרונים, שבתקופת הראשונים בכלל לא כתבו. זה הוא קיבל מרבותיו, נתן להעביר לתלמידיו. זה היה סודי. ופה פתאום קבלה על ימין ועל שמאל. והם לא עשו את זה כל כך בקלות. אז כותב השלה ככה, אבל ללמוד כל מה שביכולתו להבין ולהשיג בחוכמה זו, זריזים מקדימים.
רק יקדש את עצמו בקדושה יתרה בתלמוד ובמעשה, ואז יעלה בסולם העולה בתאל, להבין בכבוד קונו. ובפרט בדור האחרון הזה, אשר גיד אליהו, שהיה כמוס הזוהר עד הדור האחרון. כן? התגלה הזוהר לא כל כך בזמן. ונראה בעיניי שניתנה רשות עתה יותר מלדורות הראשונים. כי עניין טעם עסק הנסתרות שלא היה ניתן רשות, כי אם ליחידי סגולה, למה זה מה שהיה בדורות הראשונים? משום יראה גדולה שיש בעומק הסודות ההם לבוא חס ושלום לידי קיצוץ. זאת אומרת, שהלומד לא ידע. אבל בדורות האחרונים, שהם סמוך לגאולה, אז התבהרו מהעולם הקציצות והעבודות הזרות, וכל מה שקרוב יותר לזמן הגאולה, מתקרב יותר ביטול הקציצות. על כן, אין לחוש לזה, למה שאמרו שלא ללמוד הקים יחידי סגולה. רק קדושת הסודות יהיו נקבעים בליבותם, ולא יבואו לידי טעות. ובזכות זה יזכו ליותר סודות, כי מלאה הארץ דעה בבוא הגאולה. כן, אנחנו, דור הגאולה, כבר יכולים ללמוד, ללמוד קבלה, ואין בה חשש. אני חייב לומר ב-400 שנה אחר כך, למה הוא מתכוון? כן, או שיכלה לבוא אז הגאולה ולא באה. או זה מין תהליך, אפשר להגיד שהוא התחיל כבר 1,000 שנה קודם, למה להתחיל אותו דווקא אז? בכל אופן, תפיסה שהם דור עד גאולה, ברמחל אנחנו נראה עוד יותר, כן, זוהר שני, היה זוהר לגלות וזה זוהר לגאולה. תפיסה שעכשיו בדור הגאולה, מן הראוי, אני חייב לומר, שלפחות מאז אומרים את זה, כן? הרבה דורות עברו ב-400 שנה האלה, והרבה דורות האלה אמרו, אנחנו עכשיו דור הגאולה. אבל הם אמרו סתם, אנחנו היום באמת דור הגאולה. אם תלוי בנו, אם בקולו תשמע. עד כאן, על השלה הקדוש, זכותו תגן עלינו.